מתערב עם כל המים, היה יכול לשקר. היה להם יין מאוד מאוד חזק. אז הם היו לוקחים את היין הזה ומוזגים בתוכו מים. אבל היין בתוך החבית היה נקי. זאת אומרת, לוקחים יין מהחבית ואחרי זה מוזגים לתוכו מים. אותו דבר אנחנו עושים היום בקידוש. אנחנו עושים את הקידוש, אז יש לנו חילוך. בקידוש של הערב שבת, אנחנו ממלאים את הכוס מלא יין, ואחרי זה לוקחים כוס מים ושופכים שלוש טיפות פנימה. אז הנה, עכשיו תתחיל לעשות. לוקחים, יש לנו ככה, האישה, היין שלהם היה יין מאוד ושטוף, ליד זה שמים כוס עם מים, אתה ממלא את הכוס מלא ביין, ואחרי זה אתה לוקח את המים, שופך שלוש טיפות. וזה בעצם מיתוק של הגבורות של היין בחסדים של המים. תכף אנחנו נגיע לזה. אבל בקידוש של השחרית, בקידושה רבה, אתה אומר את כל הקידוש, אחרי אתה אומר סברי מרנן, ואתה שופך שלוש טיפות מים. עכשיו, זה לפי הסוד, כל יין צריך לשתות עם מים. גם במה שאנחנו עושים, למשל, בפסח, בסדר, כל כוס וכוס אנחנו מוזגים אותו במים, כי הסוד הוא מיתוק של הדינים של היין, היין הוא אדום, דינים, במתיקות של המים. ותכף גם נסביר את זה לפי הפשט, זאת אומרת, פשט של הסוד, איך זה בעצם מתייחס לגבי הנשמה, כי אמרנו שכל מה שאנחנו עושים בכוס, כל מה שאנחנו עושים מהשולחן, זה בא ללמד אותנו על ההתנהגות שלנו. אז תכף אנחנו נראה איך זה קשור להתנהגות שלנו גם כן. כן, גם האדם עצמו צריך שיהיה לו תיקון של יין ומים. היין הוא סודות, סודות התורה. אחד שיהיה מעופף כל היום, סודות התורה, בלי קצת מים. המים זה, האדם לא יכול, אדם לא חי על יין, אדם חי על מים. אם האדם מעופף כזה כל היום בסודות, לא יוריד את עצמו לארץ, כל התורה שלו לא שווה שום דבר. המיתוק הזה של הקצת מים, זה מוריד אותו, מקרקע אותו לחיי יום יום. זה בעצם הסוד של הבחינה הזו. אז חי הנאמר בקושי בחי, הם ידעו חי מן החבית, ובדרך סוד השכינה העליונה היא ספירה שמינית ממטה למעלה. אז עוד פעם, יש לנו מלמטה למעלה ספירות, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. זאת אומרת, הבינה היא הספירה השמינית, זה החטא של חבית. אמרנו חי מן החבית, יש לנו חטא, חבית זה חטא בית, נכון? חטא בית. גמרנו את השטיפה וההדחה, שזה בעצם השטיפה של האדם מבפנים ומבחוץ של הנשמה במעשים שלו. מבפנים זה על ידי מחשבות של הלב והכוונה שלו, ומבחוץ זה על ידי דיבור ומעשה, שחייב להיות שטוף ומודף. אנחנו מדברים על החבית, חי מן החבית. עכשיו אנחנו מנתחים את המילה חבית. חטא של חבית זה כנגד בינה, ספירת בינה שהיא שמינית מלמטה למעלה. ומשום זה נקראת חטא, ונאמר בה בחוכמה יבנה בית. היינו חבית, חבית זה חטא, בית. מה זה בית? תראו, בית למעשה, הבית היא פרוצה מצד צפון. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא השאיר את הרוח הצפונית פתוחה. היא נושבת כל הזמן, אי אפשר, למה? שאם יבוא איזה מישהו ויגיד אני אלוה, יגידו לו טוב, אתה אלוה, תסתום את הצד הצפוני. אם אתה יכול לסתום את הצד הצפוני שהרוח לא תנשום משם, אנחנו נאמין לך שאתה אלוה. אבל הרוח משם, רוח צפונית תמיד יכולה לבוא בכל רגע. אין שום ציפייה למתי רוח צפונית באה, כי שם הפתח פתוח כל הזמן. אז מישהו שאל אותי בשיעור במוצא שבת, הוא אומר, תראה, איך זה יכול להיות? אז בית, המילה בית, זה בא לרמז על הבית הזו. הבית היא בית, כותבים בית בית. אז מה, הבית היא פתוחה, פרוצה ל... אז בית... זה גם כותבים בית יוטה, וגם בית זה בית יוטה. אז הוא אומר, בית, איך זה יכול להיות? מה, בית צריך להיות פרוץ מצד צפון, שכל רוח, מתי שתרצה, תנשב? אמרתי לו, תשים לב איך כותבים בית. יש שם בית בהתחלה, ובהמשך זה יוטה. יוטה זה 410, זה גימטרי הקודש. אז ודאי, מה זה הקודש? זה המזוזה שהאדם שם. המזוזה שהאדם שם, הוא בעצם סותם את הרוח הצפונית שלא תיכנס בכל רגע. אז בעצם כל אדם צריך שיהיה לו את ההתכנסות וההסתגרות האישית שלו היותר מורחבת והיותר מורחבת והיותר מורחבת ככל שהוא יותר גדול, כדי לסגור שהרוח הצפונית, שזה בחינת סתרא אחרא, הקליפות, לא ייכנסו פנימה לתוך הבית. איך זה נהיה? קודם כל בפנימיות, בוא נתחיל מהאדם. האדם יש לו את הבחינה, בחינה מקיפה שלו שנקראת חוש המישוש. חוש המישוש זה חוש היחידי המקיף שיש באדם. זאת אומרת, חוש הראייה, שהקדוש ברוך הוא רצה שהנשמה יהיה לה את האפשרות לראות, אז נפרץ בגולגולת שני חורים, ודרך השני חורים האלה הנשמה יכולה לראות. זאת יש כוח בראייה שהכוח הזו מיוצא מהנשמה החוצה. כן, ישנם ציפורים למשל שבכוח ההבטה יכולים לגרום לביצה לבקוע. הבת יענה למשל, היא לא דוגרת על הביצים שלה, למה היא בת יענה, היא כבדה, תשב על הביצה, תשבור אותה. היא מסתכלת עליה, ואם לא תסתכל עליה, היא לא תבקע הביצה. אז זאת אומרת, יש כוח בהסתכלות לגרום לעובדה הזו שהביצה הזו תבקע. זאת אומרת, יש כוח בראייה. עכשיו, עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שדווקא מהחלקים העליונים של הגוף, הכוח ילך ויקטן. תסתכלו, יש לנו את הפה, יש לנו פה שבע קנים של הנורה. הפה, האבל שיוצא הוא חזק. אתה יכול להוציא אבל עצום וגדול מהפה. אחרי זה עונים שלב אחד לאף. לאף כבר האבל יוצא כאן. זה לא כמו צעקה. כן. אחרי זה האוזניים, פה כבר אנחנו לא ככה מרגישים את האבל, אבל אם נסתום את האוזניים עם האצבעות, אנחנו נשמע, ההוא הזה, זה הרצון של האבל להתפרץ החוצה, אבל האצבע סותמת אותו. בעין כבר יש רק כוח הבטה. עכשיו, תארו לעצמכם, אם בעין היה את אותו אבל שיוצא מהפה, ויש איזה סודות עצומים, אני לא יכול להעריך על זה, אבל יש בתוך הקבלה סודות עצומים דווקא למה זה ככה. אבל תארו לעצמכם שמישהו מסתכל עליכם מ-10 סנטימטר ומדבר איתכם. אדם לא יכול לסבול, הוא כזה כבר לא... חצי מטר הוא מוכן לסבול. כשנכנסים לו מתחת לחצי מטר, הוא כבר מתחיל להתקפל וכבר מתחיל להרגיש את הריח של החבר שלו וזהו, כבר לא נעים לו. לא נעים לו בכלל. זאת אומרת, הראייה, למה? כי אז הוא נכנס לתוך טווח שהוא ממש מרגיש את הראייה בחוש, מכה עליו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שדווקא הכוחות הם ילכו מלמטה למעלה, כאשר הלמעלה, שזה הכוח היותר קרוב אל המוח, כי מי שמכיר את מדע האמבירולוגיה רואה שנוצר התינוק, בימים הראשונים הוא נראה כמו בוטן עם קליפה, זאת אומרת יש לו את הדבר כזה ועוד אחד, שליש ושני שליש, הראש הוא שליש גוף, וזה הכל סתום עוד. עכשיו באיזשהו שלב, אחרי כמה ימים, נוצר בחלק העליון שלוש מוחות, ממש רואים את זה בבירור. ממוח הדעת, באיזשהו, אחרי עוד כמה ימים, נשלח שני סיבים, כמו שני עצבים שנדבקים אל דופן הראש מבפנים, ואז הם מפרישים חומר שממיס את הגולגולת, ואז נוצר העין. זאת אומרת, העין היא מקושרת אל המוח, הוא למעשה יוצר אותה. הוא למעשה יוצר את הבחינה הזו של המוח, זאת אומרת, קשורה ישירות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחושים מלמטה למעלה עולים ומתחלשים, מתחלשים מצד אחד באהבה שלהם, אבל מתחזקים בעוצמה. כי אם תסתכלו, אדם שמסתכל, הוא יכול להסתכל על כוכבים שרחוקים מאיתנו מרחק של שנות אור, והוא רואה אותם. זאת אומרת, חלק מהנשמה שלו בעצם מגיע למושא הראייה, למקום שהוא רואה. הוא יכול לראות מקום של שנות אור רחוק. זאת אומרת, עם כל זה שהאהבה הוא מאוד נמוך, יש לו את הכוח העצום ביותר. אבל אנחנו לא יכולים להגיע למצב של לשמוע את השמש, למשל. הגמרא אומרת שאם אדם היה שומע את השמש בהילוכה, את הכוח והעוצמה שהשמש הולכת, לא היה יכול להתרכז בשום דבר בעולם הזה, ברוב העוצמה והרעש שהיא עושה. אלא שעשה איתנו חסד, הקדוש ברוך הוא, שהשמיעה יותר חלשה מהראייה. ואחרי זה הערכה, זה כבר נכון להריח, כן, אנשים יכולים להריח את השני מ-4 מטר, 5 מטר, אחד ששם הבוסם מ-20 מטר מתחיל אותה. אבל פה, אנחנו רוצים לשים את הבוטם בתוך הפה כדי לטעום אותו. אי אפשר לטעום אפילו לא מ-2 מטר, אפילו לא ממטר אי אפשר לטעום. עכשיו, חוש המישוש למעשה אין לו שום איבר. חוש המישוש זה למעשה חוש שנסתם, הוא כוח מקיף. הוא כוח מקיף בכל היקף האדם, זאת אומרת שכל קצה של האדם יכול להרגיש. לכן, אריסטו היווני, הוא טען שחוש המישוש חרפה אינן. עכשיו, הרמב״ם, שהולך בכמה דברים, מסכים עם אריסטו,